פרשת השבוע לשבת זה פרשת ואת חנן. הפרשה הזאת, פרשה מיוחדת בכל ספר דברים, פרשה שעוסקת הרבה במצוות הלב. תחילת ספר דברים נפתח במילים אלה הדברים. חז"ל אומרים שבכל מקום שכתוב אלה פסל את הראשונים, ואלה מוסיף על הראשונים. ונראה שמה כאן אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, מה המיוחד בדברים הללו שהם מיוחדים לעומת הדברים הראשונים. נראה שעיקר הדברים בעצם נמצאים בפרשה שלנו, בפרשת ואת חנן. יש כאן פסוקים מיוחדים, אני אומר את זה בשם הזוהר, שמשה רבינו אומר, עכשיו בתקופה הזאת נמצאים כאן בערבות מואב על ירדן יריחו, כבר בגבול ארץ ישראל. משה רבינו מדבר אל הדור החדש שלא היה ביציאת מצרים, הדור של באי ארץ ישראל, ומלמד אותם עומק חדש של אמונה. וידעת היום בשבועות האלה לבביך כי השם הוא אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. אתה הורית על הדעת כי השם הוא אלוקים. הפסוקים האלה, אומר הזוהר, הם מלמדים אותנו דבר שלא ידענו מקודם, שלא היה אפשר ללמד את ישראל בצאתם ממצרים. הם עוד לא היו במדרגה הזאת להשיג את ההשגה האמונית הזאת הגדולה. מה הכוונה? אולי כפי שמסביר את זה בעל התניא ואחרים, ישראל יוצאים ממצרים, יודעים שיש ריבונו של עולם, בורא עולם. אין עוד בורא עולם, רק ריבונו של עולם, הוא עצמו. אין אלוקים אחר. אבל ההסתכלות יותר עמוקה זה להכיר שאין עוד מלבדו. שאין, לא שיש ריבונו של עולם, אלוקים, יש אחד. ויש גם עולם, עם כל הנבראים שהוא ברא וכו' וכו'. אבל יותר עמוק להבין שהעולם הוא לא נפרד מריבונו של עולם. שכל העולם כולו התגלות אלוקית. אין עוד מלבדו, פירושו של דבר, לא רק שאין אלוקים מלבדו, אין עוד מציאות מלבדו. הכל מציאות אלוקית. ריבונו של עולם, הוא ממלא את כל, את כל העולם. כל, איזה נתק שהוא מהמקור האלוקי, אין מציאות. כל המציאות בטלה. אמנם הקדוש ברוך הוא אורום הולך ומשתלשל עד שהוא מגיע לעולם הזה, ובעולם הזה מציאותו מכוסה כביכול. אבל הוא, זה הוא. הוא נמצא בכל מקום. אין עוד מלבדו. וזה המשמעות גם של שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, שאנחנו לומדים בפרשה הזאת. שריבונו של עולם אחד, ייחודו של השם. זה לא היה באנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים. שם למדנו שיש אלוקים, שריבונו של עולם. אבל שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ייחוד השם. לא אחד במובן שלא שניים כמובן. מציאות למעלה מהמספר. זה אפשר ללמד את דור באי הארץ. זה אפשר ללמד אחרי 40 שנה של עיכול, של חינוך וכו', והתעלות רוחנית. 40 שנה, אחרי 40 שנה אדם עומד על דעת רבו, ככה חז"ל אומרים לנו. אז גם כלל ישראל אחרי 40 שנה עומדים להכיר את ריבונו שלנו, מכירים את הגדלות האלוקית. ויכולים להגיד את הביטוי הזה, השם אלוקינו, השם אחד. אז זה אלה הדברים. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. כלומר, כל ספר דברים מעמד מיוחד, מעמד של כבר ארץ ישראל. וכמו שנאמר, כמו גם בזוהר, אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. בארץ עם ישראל הוא גוי אחד, ואתה אחד ושמך אחד. כלומר, ההופעה של ריבונו של עולם אחד ושמו אחד, זה יהיה לעתיד לבוא. זה לא בעולם הזה. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אבל היום עדיין לא. באמת, אנחנו אומרים את הלימוד הזה, את התפילה הזאת, בשבת אחרי הצהריים, במנחה, כי אז אנחנו כאילו נפגשים עם מה שלעתיד לבוא. אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אז זה שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד. אמרתי שיש פה בפרשה מצוות, מצוות שבלב. מצווה הראשונה שנזכר לפי הסדר, או יותר נכון, עליו שנזכר פה, אומר אותו הרמב"ן. הרמב"ן מונה המצוות והלווים שהרמב"ם שכח כביכול. ואיזה לב? רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו בניך, ופן יסור מלבבך כל ימי חייך, ועודתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. כלומר, יש איסור לשכוח את מעמד הר סיני. זה מצווה שבלב, שצריך לזכור אותה. שמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסור מלבבך כל ימי חייך. כלומר, אדם צריך ללכת עם הזיכרון הזה, עם התודעה הזאת, של מעמד הר סיני. האירוע הזה, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך, בחורב באמור אליי וכו' וכו'. ואחר כך נאמר בפסוקים, לא את אבותיכם אלא אתכם, כלומר הקדוש ברוך הוא כביכול, תכף אני צריך למצוא את הדבר הזה. השם אלוקינו קראת עמנו ברית בחורב, לא את אבותינו קראת השם את הברית הזאת, כי איתנו אנחנו אלו פה היום כולנו חיים. משה אומר עכשיו לדור החדש, הדור שלו היה במעמד הר סיני. אז מה משה אומר? ויקרא משה לכל ישראל ויאמר עליהם, שמע ישראל אל החוקים והמשפטים אשר אנוכי דובר בזכם היום, ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם, השם אלוקינו קראת עמנו ברית בחורב. לא את אבותינו, זה היה בחורב, כן? אבל לא את אבותינו קראת השם את הברית הזאת, כי איתנו אנחנו אלו פה היום כולנו חיים. יש כאן מקום לדגדג. לא איתם הוא קראת, איתנו הוא קראת. אם היה כתוב לא רק את אבותינו קראת השם אלוקינו, אלא עם כל הדורות, אבל זה כאילו כתוב כאן באופן אחר. לא את אבותינו קראת השם את הברית הזאת, כי איתנו. מה פשט? אנחנו אלו פה היום כולנו חיים. אולי אפשר הכוונה להגיד, כל המצוות שהקדוש ברוך הוא מצווה זה לארץ ישראל. כל מה שהוא קראת אז זה שהוא עכשיו. זה איתנו קראת. כל הברית הזאת קרותה עם באי הארץ. פנים בפנים דיבר השם עמכם בהר מתוך האש. זה לא היה עמכם בכלל. אנוכי עומד בין השם וביניכם בעת ההיא להגיד לכם את דבר השם בעת ההיא, והשם עכשיו איזה מין אמירה כזאת שבעצם יש כאן, אפשר להבין את זה בשני פנים. אפשר להביא, כמו שאני אמרתי עכשיו, אם דאויר ברי הארץ, עיקר הברית יקרותה עם בי הארץ. אז יקרותה עמכם היום. זה היה אז, אבל זה מכן. אנוכי עומד בין השם ביניכם בעת ההיא, אתם כאילו נמצאים, אני עומד בין השם ביניכם בעת ההיא, אבל בשבילכם, להגיד לכם את דבר השם וכו'. אפשר להבין את זה גם במובן כללי. הקדוש ברוך הוא קראת עם עם ישראל. עם ישראל זה דורותיו. זה לא עם קבוצת אנשים עומדת נוכחת פה, כי ציבור הוא מציאות חיה, אין מיטה בציבור. נפקמינה להלכה, אין מיטה בציבור. ציבור חטא על פי הוראת בית דין, וצריך להביא, והתברר שהיה טעות, וצריך להביא פער אליהם דבר של ציבור. כל הציבור מת, ונתברר שהיה טעות, או אפילו נתברר מקודם, אבל עדיין לא הביאו קורבן, צריך להביא קורבן ציבור. אבל כל החוטים כבר לא נמצאים. אף אחד מהם לא נמצא. הציבור חטא, ציבור הוא חי לתמיד. כמו אמרנו פעם, זה כמו נהר שהמים זורמים בו, ואדם הולך ואומר, אתמול הייתי בנהר הזה, היום אני רואה את הנהר הזה, זה לא אותו נהר בכלל, זה מים אחרים לגמרי, מים שהיו פה הם כבר במקום אחר לגמרי, זה מים אחרים. אבל זה אותו הזרם, זה אותו הנהר, זה המשך החיים של כלל ישראל, זה מציאות אחת. ומשה מדבר אל כלל ישראל, ולכן הוא אומר, אתם, כלל ישראל, אתם הייתם איתכם, הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם כלל ישראל לכל הדורות. אז זה הדבר, ההוראה, המצווה שהרמב"ן מונה, שצריך אדם לזכור תמיד את מעמד הר סיני. פירושו של דבר שבעצם אני חושב שהכוונה היא, מה זאת אומרת, זה לזכור מעמד הר סיני, לזכור את לחיות את המציאות שהקדוש ברוך הוא דיבר אלינו פנים בפנים, ובעצם כשאדם עוסק בתורה, לראות את עצמו כאילו מקבל תורה מריבונו של עולם. כי התורה הזאת היא נמשכת במשך הדורות ומגיעה מהמקור האלוקי, מהר סיני. ולמדו מזה חכמים גם בדרך דרשה, שכל המלמד את בן בנו תורה, כאילו קיבלה מהר סיני. ועודתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, זאת אומרת, לבניך, לבני בניך, זה כבילו כבר לא דור אחד, זה המשך של הדורות, זה מחבר כבר את כולם אל המקור האלוקי, אדם מקבל מהסבא של התורה, זה כאילו כבר קיבלה מהר סיני. זה כבר כאילו מלמד אותנו על כל המשך הדורות. יש עוד מצווה כאן, את זה אגב אולי בתוך עשרת הדיברות, ומשה חוזר על הדברים. הם לא שמעו את עשרת הדיברות בהר סיני, הדור הזה. הדור יוצא באי הארץ. משה מספר להם, וכשמנביא אומר דבר נבואה, ומשה רבינו שהוא נביא שרואה באספקלריה המהירה, אז בעצם ישראל כאילו שומעים את הנביא, הם שומעים את דבר השם יוצא מתוך פיו. זה כאילו שומעים במעמד הר סיני. יתר על כן, יכול להיות שבמעמד הר סיני גם כן יש דעות. אם ישראל רק שתי הדיברות שמעו מריבונו של עולם, או עשרת הדיברות שמעו מריבונו של עולם, וחלק אם שמעו רק שתי הדיברות, ומשה אחר כך חוזר, אז בעצם הם שומעים את משה, אבל הם שומעים שזה ריבונו שלו מדבר כביכול מתוך גרונו של משה. כבר הסתרנו את הדברים הללו, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בפרשת דברים, שחזל אומרים לנו שמשה מפי עצמו אמר את הדברים הללו. ומתעוררת קושייה גדולה מאוד, מי שאומר שעוד אחד בתורה לא כתב, זה לא מפי השם, אז הוא כופר בתורה. והנה באים חז"ל ואומרים שספר דברים משה מפי עצמו אמר. לא יכול להיות. זה ממש נגד מה שהם אמרו, שאסור, אסור להגיד. שמשהו בתורה זה לא ריבונו שלנו. וכאן כאילו יש איזה לימוד גדול מאוד, שמשה הוא דבר השם מדבר מתוך פיו. משה מפי עצמו אמר, זה איזה בחינה מסוימת של הופעה של דבר השם שמשה אומר. כאילו מפי עצמו אמרו, אבל בעצם זה קדוש ברוך הוא מדבר מתוך גרונו. וככה אנחנו רואים את זה באמת בפסוקים, הוא מביא את זה הרב חרל"פ על פרשת דברים. הוא מביא בהמשך, זה בפרשת תקב, והיה אם שמוע תשמעו את מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, הזכרנו את זה. משה אומר, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי. כאילו ריבונו של עולם מדבר, משה אומר מה שהקדוש ברוך הוא אומר, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. אז איך צריך להמשיך? מה?
לאהבה
אותי. לא לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. הקדוש ברוך הוא מדבר, הוא מספר מה הקדוש ברוך הוא אומר. אז זה כאילו, משה אומר, תאהבו את השם, הקדוש, משה מדבר, וריבונו של, כאילו זה אותו דבר. ואחר כך, לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ונתתי מתארצכם לידי הרכוש. צריך להגיד ונתן. לעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ונתן לכם את ארצכם ואיתו יורה ומלקוש. פתאום הוא חוזר ונתתי את ארצכם ואיתו יורה ומלקוש, וספת את גניך. הווה אומר שמשה מגיע למדרגה כזאת שהוא כל כך קדוש וכל כך טהור וכל כך נזדקך ברוב הנאוותנותו, שהוא בטל כלפי ריבונו שלם, שדבר השם נשמע מתוך פיו כאילו זה דבר השם בעצמו. כביכול. אז משה עכשיו אומר, חוזר לפניהם על עשרת הדיברות, והם כאילו שומעים את עשרת הדיברות מריבונו של עולם, מתוך פיו של משה. ובתוך עשרת הדיברות יש לנו בסוף, אמרנו מצוות שבלב, אז יש לנו עוד תוספת כאן, שלא נמצאת בעצרת הדיברות בפרשת יתרו, לא תתאווה. לא תחמוד ולא תתאווה. מפרשים חכמינו זיכרונם לברכה, לא תחמוד זה בפועל. אם אדם חומד אשת רעהו או ממון של רעהו ולוקח את זה, אז הוא עובר בלא תחמוד. ולא תתאווה, פירושו של דבר, לא תרצה. אפילו לא ביצעת את זה בסופו של דבר. אפשר היה לחשוב, רצית וביצעת, עברת בשני עבירות. שתי עבירות. עצם הרצון ואחר כך המימוש שלו. אבל לא, לא, זה לא הכוונה. עצם הרצון, עצם החמידה, עצם החפץ לקחת דבר של השני, בית רעך זה הכוונה, יש את רעך. ככה מפרש התרגום. שדהו ועבדו וחמורו וכו', כל אשר לרעך, הרצון לראות דבר של השני ולרצות אותו, זה עבירה. ודיברנו פעם, איך אפשר להגיד לאדם לא, הוא רואה דבר וזה מוצא חן בעיניו, מה הוא יכול לעשות? אפשר להגיד לו, אל תיקח, זה לא שלך. אבל אל תחמוד, אל תרצה, הנפש מבקשת את זה. אבל זה כמובן, אומר, זה אבן עזרא מפרש את זה, מפרש בפרשת יתרו, אני חושב. התורה יכולה לצוות על מצוות שבלב. יש דברים שאדם יודע שהם לא ברי השגה. ואם הם לא ברי השגה, אז הוא לא מתאווה אליהם. הוא לא מתאווה, הוא נותן לדוגמה לבת המלך. אפילו שהיא תהיה מאוד... מראה יפה ומנושאת חן בעיני כל רואה, אבל זה לא שאי אפשר להשיג, אי אפשר להשיג, אז לא רוצים. אז הלב לא חומד מה שאי אפשר להשיג. אז אם אדם מחנך את עצמו שמה שלא שלו, זה לא ניתן להשגה. כן? זה קו לבן, אי אפשר לחצות אותו. נהג אחד אמר שלראות את קו לבן כאילו זה קיר. קיר, אי אפשר לעבור קיר. גם אם אין ברירה, כן? מסעית נוסעת לאט, לאט, ואין ברירה, אבל אי אפשר לחפות, אי אפשר לעבור קיר, אין ברירה, זה כן. אז אותו דבר, אם אדם יודע שמה שלא שלו, זה לא שלו. אם לא שלם נתן לו מה שצריך לתת לו. מה שנתן לאחרים, זה לא שלו. אז הוא לא רוצה, הוא לא חומד את זה. כלומר, אפשר לשלוט על הלב ולמנוע, והלב לא חפץ במה שלא ראוי. זה מתפשט על כל הדברים, לא רק כלפי דברים של אחרים. אם אנחנו מכאן לומדים שאדם בעצם יכול להגיע לחינוך כזה של שליטה עצמית, שכל הדברים שאסור, שהתורה אוסרת אותם, זה לא שייך לרצות אותם. והלב לא מבקש את זה, כי זה טאבו, זה לא שייך. זה מבחינת סור מרע. ואחר כך יש לנו את המצוות תעשה טוב. בשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. אהבת השם. הזוהר כאן מרחיב מאוד מאוד את הדיבור על אהבת השם. מתחיל מזה שראשי כל מצוות אהבת השם היא נמשכת מתוך אהבת השם אותנו. הקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל. הקדוש ברוך הוא אוהב מאוד את עם ישראל. אהבה גדולה, אהבה רבה, מאוד מאוד גדולה. ומתוך כך, גם אנחנו מצווים לאהוב אותו. וכך אנחנו גם בתפילה. אנחנו, לפני שאנחנו קוראים את שמה ישראל, ומצוות ואהבת את השם אלוקיך, אז יש ברכה. אהבה רבה אהבתנו, אהבת עולם אהבתנו, חמלה גדולה ורחמה, בוחר בעמו ישראל באהבה, אוהב עמו ישראל. הקדוש ברוך הוא אוהב מאוד 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 את ישראל. אהבתו את ישראל היא אהבה אלוקית, אהבה עצומה וגדולה. וכשעם ישראל חס וחלילה חסר לו משהו ולא טוב לו, הקדוש ברוך הוא סובל. זה חסר לקדוש ברוך הוא כביכול. הקדוש ברוך הוא רוצה בטובתם של ישראל. וכשמכירים בעובדה הזאת, חיים את העובדה הזאת, יודעים את גודל אהבת השם אלוקינו, אותנו, מתוך כך באה מצוות ואהבת את השם אלוקיך. בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אומר ספר החינוך, הוא מבאר כל מצווה, דרכי קיומה. אדם צריך לאהוב את השם בכל לבבו. בכל לבבו זאת אומרת בלי שיריות. כל הלב צריך להיות מלא באהבת השם. ואם למשל אדם אוהב משהו אחר, אז הוא מבטל מצוות אהבת השם. כדאי לראות את הדברים בפנים, ספר החינוך. עובר על זה, נוהגת בכל זמן ובכל מקום בזכרים ובנקבות. אין הדרת נשים, כולם. עובר על זה וקובע מחשבותיו בעניינים גשמים ובהבלי העולם שלו לשם שמיים, רק להתענג בהם לבד, או להשיג כבוד האדם, כבוד העולם הזה, הכואב להגדיל שמו, לא לכוונה להיטיב לטובים ולחזק ידי ישרים, ביטל עשה זה ועונשו גדול. ממש תביעה עצומה. אם אדם, כאן יש איזה מילים שקשה להבין אותם, או להשיג כבוד העולם הזה הכואב, להגדיל שמו. מה זה הכואב? אני לא יודע בדיוק איך לבאר את המילה הזאת. על כל פנים, משהו... מה? על כל פנים, גם אם אנחנו את הביטוי הזה, לא יודע בדיוק מה הכוונה, הוא כואב להגדיל שמו. בכל אופן, אם הוא קובע מחשבותיו, זה אולי המילה קובע זה יותר, גרוע יותר, קובע מחשבותיו בעניינים הגשמיים, ובאבלי העולם, שלא לשם שמיים, רק להתענג בהם לבד, הוא מבטל, ביטל, עשה זה ועונשו גדול. כלומר, כל אהבת העולם צריכה להיות נובעת מאהבת השם. מותר לראות את הדברים הטובים בעולם, אבל צריכים לראות שהכל כל הטוב הזה הקדוש ברוך הוא נתן לנו. וממילא, כמובן, האהבה היא גדלה אולי לדברים שבעולם הזה, מפני שיודעים את העומק שלהם, יודעים שהם בעצם ריבונו שלהם נמצא כאן. כל הטוב הזה הוא טוב, הוא טוב אלוקי. כל פנים, מצוות אהבת השם, מצווה שצריכה למלא את הלב. אהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, אומר אור החיים. בכל לבבך, פירושו אומר, אתה צריך להתאמץ, לפתח את אהבת השם בכל הלב ולהגיע למצב כזה, כן, שהוא, שאהבת השם היא צריכה טבעית, כמו שאדם אוהב דברים שהגוף שלו צורך. הוא נמשך אלא לאוכל, מוכרח לאכול, צריך לאכול. וכן יש עוד דברים שאדם צריך אותם, הוא לאכול בלעדיהם. להגיע למצב כזה שבכל נפשך, כמו שהנפש צריכה כל מיני צרכים שלה, אז זה צורך, זה צורך. אהבת השם היא אי אפשר בלעדיו. אבל מוסיף אור החיים, אבל יש גם דברים שאדם צורך והוא חסר לו, אז הדברים הללו הם נגיד לאכול. הוא אוכל, הוא שבע, אחרי שהוא שבע, הוא כבר לא רעב, עושה הפסקה. אחר כך הוא צריך לעשות הפסקה. או אדם שער את תאוות שיש לו, הוא בא לידי סיפוק בתאוותיו, ודי, צריך מספיק. קיבל את האמנה שהיה זקוק לה, וצריך איזה פסק זמן, אחר כך שזה, צורך את זה עוד פעם. אבל אצל, אבל יש איזה דבר בעולם, שאדם אוהב אותו בלי גבול. זה מעודיך. אוהב כסף, לא יסבא כסף. כסף זה לא, אתה יש לך מה, רוצה 200, 200, רוצה 400, וכן, ככה זה הולך ועולה כל הזמן, כי כגודל שיש לו, כך הוא רוצה יותר, וזה אף פעם הוא לא סביע, לא יסבע. אהבת השם צריכה להיות כזאת, שהיא כל הזמן הולכת ועולה, הולכת וצומחת ללא גבול. אהבת את השם אלוקיך בכל ואבך, ובכל נפשך ובכל מודיך. אני רוצה אולי כאן אולי הערה. הרמב״ם בהלכות קריאת שמע, הוא לא פותח בלשון שתמיד הוא פותח בשאר המצוות. וזה ממש פלא. הרמב״ם בהלכות קריאת שמע, אתמול הסתכלתי, פעמיים בכל יום קוראים קריאת שמע בערב ובבוקר, בשורבך ובקומך. למה הוא לא כותב כמו שבהתחלת הלכות תפילה? בהתחלת הלכות תפילה הוא כותב, מצוות עשה להתפלל בכל יום שנאמר, ועבדתם את השם אלוקיכם. כמה יצר לכתוב כאן, מצוות השם לקרוא פעמיים ביום קריאת שמע. הוא בכלל לא כותב את זה. זה כתוב פה בכותרת, מצוות עשה אחת לקרוא קריאת שמע פעמיים ביום. ובהלכה בעצמה, פעמיים בכל יום קוראים קריאת שמע בעיר ובבוקר, שנאמר בשור בך ובקומך. היה לי פלא גדול, חיפשתי במפרשים, מביאים אותנו, מביאים אותי ללחם משנה, בהתחלת הלכות תפילה, והוא אומר, יש לשאול, למה לא התחיל בהלכות קריאת שמע, מצוות עשה לקרות קריאת שמע, כמו שהתחיל כאן בהלכות תפילה. ויש לומר, כדי תראה את ספר חרדים, זה מצוות איחוד חייב אדם לייחד בכל רגע. ולכן לא חשבה לאחת ממצוות עשה שבתורה לבד. זאת אומרת, בעצם מצוות קריאת שמע, עיקרה זה לא אמירה. זה לא אמירה פעמיים ביום, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. עיקר המצווה זה לייחד אותו, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. וייחוד השם הוא כל היום כולו. כל היום כולו אדם צריך לזכור את ייחוד השם. באמת בספר החינוך, אז הוא... נצטווינו להאמין כי השם יתברך הפועל כל המציאות, אדון הכל, אחד בלי שום שיתוף. מעניין שהסדר שהוא סידר, אז זה בהתחלה אחדות השם, אהבת השם, תלמוד תורה, מצוות קריאת שמע. כלומר, קודם התוכן שנמצא בתוך הפרשה, ואחר כך מצוות קריאת שמע שחרית וערבית. ייחוד השם. שנצטווינו להאמין כי השם יתברך פועל כל המציאות, אדון הכל, אחד בלא שיתוף. וכן, זה שורש כמובן של כל המצוות כולם, עמוד החזק. ויש מצווה למסור את הנפש על ייחוד השם. זאת אומרת, לא רק למסור את הנפש על עצם האמונה, אלא גם על ייחודו. אז זאת מצווה שהיא בהתמדה, שאמרנו בתחילת הספר שאדם חייב בהם בהתמדה, כלומר שלא ייפסק חיובן מעליו, מעליו לעולם אפילו רגע אחד. גם מצוות ייחוד השם, גם מצוות השם. זהו.